הישיבה הזאת הייתה בליטא, וממשלה הליטאית גזרה שהיו צריכים ללמוד את השפה הליטאית וההיסטוריה הליטאית. גזרו שיהיה לימודי חול בתוך הישיבה. המגמה הייתה כמובן להעביר את היהודים על דת, זו הייתה המגמה, אבל לאט לאט מתחילים בשיטות האלה. ודווקא הציונים שבאותה עיר היו בעד זה, היו בעד, והשמאל גם היו בעד זה. וכך שהשלטון היה לו, השלטון מוצא אחיזה לאחז כאשר חלק מהיהודים מסכימים איתו. ואז נגזרה גזרה לישיבה, או להכניס לימודי חול לישיבה, שפה והיסטוריה ליטאית, או לסגור את הישיבה. נתנו להם אורכה 3 שבועות להחליט, וההחלטה הייתה לסגור את הישיבה ולהעלות את כל הישיבה לארץ. טוב, שכרו אונייה גדולה, חזקה, ונתנו להם לעלות לארץ. ואז כשהאונייה הייתה בלב ים, משהו שם מת הקיסר או מת השליט, ובטלה הגזרה. ובלב ים הייתה השאלה מה לעשות, להחזיר את הספינה אחורה ולחזור, או כמו שהם נוסעים לארץ ישראל, לנסוע לארץ ישראל. אז הם החליטו, כיוון שכבר נוסעים לארץ ישראל, לנסוע לארץ ישראל, ו... לעלות לארץ ישראל. ואז נוזה ישיבת חברון בעיר חברון, שר כוח, אבל זה די טוב גם ככה.
אבא שלי אמר לי שלא מבטרים.
בסדר גמור.
בעולם חתונות,
בעולם חתונות, טוב, אולי זה הביא תועלת לעולם שמחות. ואז נוזה ישיבת חברון בארץ ישראל בשנת תרפ"ה, יישר כוח לכל העוסקים במלאכת הקודש. או, עכשיו אפשר לקיים את הפסוק כותבי מלוח ליבך. יופי. אז כך נוזדה ישיבת חברון בארץ ישראל, ושהתקיימה בעיר חברון עד הפרעות בחברון בשנת תרפ"ט, ואחר כך הישיבה עברה לירושלים אחרי שנהרגו כל הקדושים בחברון. והסיפור ידוע שהיהודים היו מבוצרים בחברון ואי אפשר היה להיכנס בכלל לתפוס אותם, והם ידעו על הפרעות ואמרו להם הבריטים, רצו להביא הגנה לירושלים לחברון, אז אמרו לו אל תביאו הגנה, אם תביאו הגנה זה יגרת הערבים יותר, אז אל תביאו הגנה. ככה היה התיאוריה. כן, והערבים ישמרו עליכם, יהיה בסדר. כמו היום, שמדינה פלסטינית היא תילחם בטרור, זה בדיוק אותו ראש. ומה היה? היה שם רוקח אחד, שהוא היה כמו רופא כזה רוקח, ובאו אליו הערבים ואמרו לו, הנה יש פה תינוק אחד של ערבי, והוא קודח מחום, בוא תראה מה שלמה. אמר לו, לא יפתח. אז אמרו לו, לא, פיקוח נפש, תפתח. פתח את הדלת בשביל התינוק, הכל היה מבוים, ואז פרצו ושחטו את כל היהודים. זה מה שכתוב בתהילים, אשר פיהם דיבר שווה עם מינם ימין שקר. אז כל ההסכמים וכל הזה יכולים ללכת ללמוד מה היה בחברון באותם השנים. בכל אופן, נשאלה שאלה שכל אחד שואל את עצמו, באמת, למה הייתה הגזרה של הממשלה הליטאית? הרי הגזרה בטלה בלב ים. אז מה הייתה מטרת הגזרה הזאת? תשובה, כשאתה יהודים צריכים לעלות לארץ ישראל, אז לפעמים קשה לעלות אותם. צריכים את הגזרה של הממשלה הליטאית כדי לעלות אותם לארץ ישראל. אז זו התשובה שאז נאמרה באותו ניחום אבלים. כך עלתה ישיבת חברון לארץ ישראל, ואחר כך היא נוסדה בירושלים בגאולה, ישיבת חברון, והיום עברה לישיבת בגבעת מרדכי, לישיבה. ושם יש עוד ישיבה אחרת, בישיבה בגאולה יש עוד ישיבה. זה גם שם אחר, אבל הישיבה ממשיכה. בכל אופן, אז אנחנו רואים שמה הייתה מטרת הגזרה של הממשלה הליטאית בעצם כלפי שמעיה. המטרה הייתה להעלות את היהודים לארץ ישראל. המשל הזה אמרתי כמשל לפרשת השבוע, שכשמשה רבינו בורח לבנות יתרו, אומרות בנות יתרו עליו, ליתרו, איש מצרי יצאנו מיד הרועים וגם דלו דלנו והיה שקט הצאן. אז זה ממש, כמו שאומרים, מצמרר, שקוראים בתורה למשה רבנו איש מצרי. אז מה נגיד, טוב, משה רבנו לא השם, אבל בל נשכח שאת המילים האלה הרי נכתבו מפי הקדוש ברוך הוא, זה לא אונליין, כתבנו מהשטח מוסר של בנות יתרו, זה לדורות, הרי משה הכתיב את כל התורה למשה, אומר הרמב"ן, במעמד הר סיני, כתב מי בראשית ועד מתן תורה, זאת אומרת, משה כותב על עצמו איש מצרי, היד רועדת לו שהוא כותב את המילים האלה מפי הגבורה, אז השאלה איך הקדוש ברוך הוא מנציח את המילים האלה, איש מצרי,
אצל מיד הרועים, מה? השם שלו גם ייתן את זה בפרוש, שם גם מצריות.
כן? אבל בכל אופן, הרי כתוב שעל יוסף, יוסף אמר איש עברי, אז כתוב משה שהודה בארצו, נקבר בארצו, יש איזה קפידה על משה, על העניין הזה של איש מצרי, והשאלה היא בכל אופן, איך יכול להיות שבתורה יהיה כתוב על משה רבנו איש מצרי? אז היות ו70 פנים לתורה, אז יש מדרש מעניין מאוד לפרשת שבוע, שלפי המדרש יוצא שאיש מצרי זה דווקא לא מוסב על משה רבנו. לפי המדרש, לא לפי הפשט הפשוט, אמרתי זה על משה, ואומרים חז"ל, יוסף הודה בארצו, נקבע בארצו וכו'. אבל יש מדרש שלפיו הכינוי איש מצרי יש לו משמעות נוספת בגדר 70 פנים לתורה. ומי זה האיש המצרי? משל לתינוק, לאדם אחד שנשך אותו נחש, והיה רץ לקרר את רגלו במים, ונכנס בתוך הנהר, לקרר רגלו במים מהנשיכה שהערס שלא התפשט לו, אז ראה פתאום ברגל הוא מרגיש תינוק אחד מושלח במים, שלח את ידו והעלה אותו מן המים, עשה לו הנשמה מלאכותית וניצל התינוק הזה בחסדי האיש. לימים הורי התינוק עשו לו מסיבה והזמינו את המציל לבוא למסיבה, אז אומרים תודה רבה למציל וזה, אומר המציל, לא, היא לא מגיע תודה רבה. אתם יודעים לי מגיע תודה רבה? לנחש. מוציא להם את הנחש, הנה, זה הנחש שהוא הציל את הבן שלכם. איך זה קרה? מסבירו לו את הסיפור כך וכך וכך. אומר, עכשיו אני מבין למה נשך אותי הנחש, מה הייתה המטרה של נשיכת הנחש. אז התשובה היא, באמת, זה מה שאומרים בנות יתרו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. וגם ללוד על מי זה האיש המצרי? משה רבינו הרי הרג את המצרי, ומה אחר כך קרה? ביום השני הוא ראה שני אנשים עיוורים ניצים, הוא אומר לרשע למה אתה כרעך? אומר האיש העברי, על אורגני אתה אומר כאשר הרגת, הוא אומר לרשע למה אתה כרעך? הוא אומר לו, על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, והירא משה ויאמר אכן נודע הדבר, וישמע פרעה דבר זה, יבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה וישב וישב על הבאר. אז השאלה היא, מה משה רבנו לא יכול להינצל מלראות אותו? היום יש כל מיני פעולות שנעשות בסתר, אף אחד לא יודע אותם, ואפילו בשואה היו אנשים שהיו מתחבים, ומי שהיה צריך להינצל בגזרת עליון ניצל, אז יכול להיות גם כן שמשה ירוג את המצרי, ואף אחד לא יראה, או מי שיעז להסתכל לכיוון הזה, יסתמאו עיניו ויוכה בסנוורים, כמו אצל אנשי סדום נשא בו על הבית, אז אנשי הוכו בסנוורים, אין מעצור להשם להושיע ורב וממעט. אז למה צריך שהסיפור של האיש המצרי יתפרסם ומשה יברח? אפשר לחסוך למשה רבנו את כל הטרחה הזאת, אלא שומרו בנות יתרו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. מי שהציל אותנו זה האיש המצרי, זה משמעות שנייה לכתוב בגדר 70 פנים לתורה. פשט אני אומר למשה רבנו, אבל הפשט, עוד פשט, איש מצרי, האיש המצרי שמשה הרג, הוא הציל אותנו, כי בזכות שמשה הרג אותו ונודע הדבר, אז הוא ברח. עכשיו נהיה לציפורה חתן, ולא זו בלבד, אלא יש בא יתרו, ויתרו התגייר, ויתר פרשה אחת בתורה, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראה אלוקים, ונוסף שבט הקיני. אם כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מסובב את הסיבות, על ידי האיש המצרי יצאנו מיד הרועים. זאת אומרת, יכול להיות אירוע כזה שקורה אירוע מסוים, ובגלל האירוע הזה אחר כך יש תוצאות אחרות לגמרי. אז בעצם יוצא שבנות יתרו שאומרות איש מצרי יצאנו מיד הרועים, הן מתכוונות למשה רבנו לפי הפשט הפשוט, אבל הכתוב שמשתמש בביטוי איש מצרי הוא מתכוון. זאת אומרת, מה לימד אותנו הקדוש ברוך הוא דרכו של הקדוש ברוך הוא, לפי הוא מנהיג את עולמו בצורה כזאת, שאתה לא מבין את המהלך המוראות, אבל למפרע, אחורנית אתה מבין אותם. כמו שאומר הכתוב, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אומר חתם סופר, אי אפשר לחזות את המוראות קדימה, אבל אחורה אפשר לפעמים להבין אותם. וראית את אחוריי, את המוראות אחורנית אפשר לפעמים לראות. קדימה ופניי לא יראו. אז אם כן, במשה רבנו בעצמו, אפשר לשאול את השאלה, מדוע הושלך משה רבנו בכלל ליאור, ומדוע הוא שם בסוף על שפת היאור, ואחר כך חיפשו לו מינקת, מני עבריות, והוא גדל בארמון פרו, וכל זה, והיה מסיר את הכתר מעל ראש פרו. מדוע משה רבנו צריך לגדול בארמון של פרו? הוא לא יכול לגדול כמו כל ילד יהודי אצל אבא שלו, וכתוב, משה רבנו בעצמו אומר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אומרים חז"ל מכאן שכל אבא שמלמד את הבן שלו, יתחיל למד אותו פסוק ראשון, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, שמע ישראל. כל אחד לימד את הבן שלו תורה, רק משה רבנו לא זכה לחינוך בית אבא. אז זה סתירת לחי עצומה לכל אנשי החינוך, שאומרים שהחינוך תלוי בחינוך בית אבא. הנה משה יצא גדול הנביאים ולא קיבל חינוך בית אבא, אז נשים פס על חינוך בית אבא, הוא לא חשוב. הרי ידוע ביהדות, חינוך בית אבא הדבר הכי חשוב, כמו שאמר אצל אברהם אבינו, למען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, שהדבר הכי חשוב לאדם זה מה שקיבל בית אביו, חינוך בית אביו. והרי יוסף הצדיק נראתה לו דמות דיוקנו של אביו, ואז הוא, זה כיוון אותו הדרך הנכונה, דמות דיוקנו של אביו. והרי דורשים חז"ל על הפסוק, והיה את העגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו, והיה את העגלות, אומרים חז"ל שעגלה ערופה, שהיה עוסק איתו בחלק עגלה ערופה, אז הוא רצה לרמוז לו, אני עוד זוכר את הלימוד של בית אבא שלמדת איתי פרשת עגלה ערופה. ולמה אני זוכר? שעגלה ערופה, מביאים זקני עגלה ערופה, על מה הם מביאים? מביאים עגלה ערופה, על זה אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה וידינו לא ראו, כפר לעמך ישראל. וכי מה הם צריכים כפרה? וכי זקני העיר, אלא מה צריכים כפרה? הם לא, איך לא הרגו אותו? אלא שלא שנחנו בלא אכילה, שתייה או לוויה. אולי לא נתנו לו ליווי בדרך. אז מרמז יוסף לאבא שלו, תראה, ליווי בדרך נתת לי ליווי לדרך. אומנם שלחת אותי לבד, לדותן, ולחפש את האחים שלי, אבל קיבלתי ליווי. הליווי זה כל המטען של בית אבא, זה נקרא וירא את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם, ראה את העגלות, רימז לו שעסק את הפרשת עגלה ערופה, שהוא זוכר את הלימוד של בית אבא, ונשאר איתו, ותחי רוח יעקב אביהם. כן, אנחנו רואים שבספר בראשית מושרש היסוד של המשפחה, של חינוך בית אבא, למען אשר יצווה בניו בתוך הרב. ומשה רבנו עצמו אומר, תורה, צווה משה מורשה. מה זה מורשה? מורשה, אני לא כתוב ירושה. מה זה מורשה ומה זה ירושה? ירושה, אדם יכול לקבל מברק, שפתאום דוד שלו נפטר בארץ רחוקה, הוא זוכה ברכוש שלו, והוא לא יודע מה החיים שלו, לא הכיר את הדוד, לא שמע על הארץ ההיא, לא שמע על המקום. בבנקים מעבירים היום, ב-SMS, מעבירים במחשב את כל הרכוש שלו. אז זה אפשר, אפשר, ירושה באה מאליה, אבל התורה נקראת מורשה, ללמדך שתלוי מצד המוריש, המוריש צריך להוריש את התורה, ולכן המצווה הכי חשובה זה ושננתם לבניך. אם כן, השאלה היא, למה משה רבנו לא קיבל חינוך בית אבא? זה שואל המדרש בשם רבי יוחנן, מדוע משה רבנו לא קיבל חינוך של בית אביו? אז אומר המדרש שהתשובה היא, שמשה רבנו אמר, יעקב אבינו אמר, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ויוסף אמר פקוד יפקוד אלוקים אתכם, והכתוב גם למשה אמר פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים. אומר המדרש, אמר להם פקוד פקדתי, אמר לו מסורתי בידכם מיוסף, שבלשון הזה אני גואלם, לכם אמרו להם זה הסימן, פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים. אז השאלה, אם כל אבא מלמד את הבן שלו שהוא צריך לדעת פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם מצרים, אז כל אחד כבר יודע שזה הסימן. אז יבוא איזה אחד שקרן, משיח שקר, ושבתאי צבי הזה יגיד פקוד פקדתי אתכם, והוא יגיד אני המשיח ואני הגואל והגיע הזמן הגאולה. אז מה מועיל הסימן של פקוד פקדתי אתכם? צריך להמציא אחד שהוא לא ישמע את זה מאבא שלו על הבטוח, אלא ישמע את זה מפי הקדוש ברוך הוא בסנה. איך זה יכול להיות? לכך, אומר רבי חמה, לכך נתלש משה מבית אביו. שינו גדל לבית אביו, הוא בא ואמר להם לישראל את כל המעשים, והיה אומר פקוד פקדתי, לא יאומר מאמינים בו, שיאומרים אביו מסרה לו, שיוסף מסרה ללוי, ולוי לקט וקט לאמרם, כך אומר רבי חמה במדרש רבה. לכך נתלש משה מבית אביו, וכדי שילך ויגיד לישראל את כל הדברים, יאמינו לו. זאת אומרת, לפי זה יוצא, שהגזרה של פרעה, כל הבן הילוד, היור התשליחו, בעצם היא גורמת שמשה רבנו יהיה מנהיג. כי אם פרעה לא היה גוזר, כל הבן הילוד, היור התשליחו, משה לא נתלש מבית אביו, משה לא נתלש מבית אביו, הוא לא יכול להגיד פקוד פקדתי אתכם. אז מה שיכול להגיד פקוד פקדתי אתכם ויאמינו לו שהוא הגואל, בזכות הגזרה של פרעה. אם כן, מטרת הגזרה של פרעה הייתה בדיוק מטרה חיובית. וכמו שאומר הרמב"ן, באמת, שקרוב בעיני הדבר לומר שהגזרה הזאת לא החזיקה הרבה זמן, בגלל שאחרי שבא פרעה הצילה את משה, אז פרעה שינה את החוק. כידוע, אז הממשלה כל פעם שינה את החוקים בהתאם לצרכים שלה. אז גם פרעה שינה את החוק בהתאם לצרכים, הוא ידע שאם הגזרה הזאת תישאר, אז בא פרעה בסכנה, לכן בטלה הגזרה. אז שוב קשה, למה הייתה בכלל הגזרה? אם הגזרה החזיקה זמן מועט רק עד אחרי הסיפור של בת פרעה, למה הייתה הגזרה? שוב, הגזרה הייתה כדי לגדל את משה. זאת אומרת, איש מצרי, ציינו מיד הרועים, משה רבנו רואה את זה על עצמו פעמיים. פעם אחת בזה שהייתה גזרה כל הבן הילוד, פעם אחת בזה שהוא נאלץ לברוח. מה זה בא אל המתחה? שלמה, ראה אותה לעם הזה, יש תשובה. התשובה תינתן בעוד זמן. אתה תראה אשר עשה לפרעה. התשובה תינתן בעוד זמן. תבין את המוראות אחורנית. הרגע אתה לא יכול להבין למה הייתה הגזרה, אבל בעצם זו הייתה הגזרה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו, אמנם בדרך הקשה, אבל לימד אותו שמטרה של הגזרות של הקדוש ברוך הוא, יש להם מטרה שאתה תראה אותם בעתיד, וזה דרכו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, בעצם, השאלה של משה רבינו סוף הפרשה, למה ראה אותה לעם הזה, למה זה שלחתני, היא נובעת מזה שמשה רואה רק חלק מן המאורעות. הוא רואה פתאום הכבדה בגזרות, כמו שנאמר בסוף הפרשה, שפרעה גוזר, לכו עבדו, ותבן לא יינתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו, ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע למה, לא תגרו מלבניכם דבר יום ביומו, שהגזרות קשות, ואז שאפילו שוטרי בני ישראל צועקים אל פרעה, תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו אסור, אז אומר נרפים אתם נרפים, מה הגזרות הולכות הלוך וקשה? אז משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא את השאלה הבאה, למה ראות על העם הזה? למה זה שלחתני? למה הוא שואל פעמיים למה? למה ולמה? הרי אין מילה מיותרת בתורה. מה הוא שואל? זאת אומרת שזה שתי שאלות. אומר לו, למה ראות על העם הזה? אתה שולח אותי עכשיו לגאול אותם, להגיד להם פקוד, פקדתי אתכם, תעשו לכם במצרים זמן שהגיע זמן הגאולה. אם הגיע זמן הגאולה, אז תראות הגזרות הולכות וקלות, ואני רואה, וקלות גם בקף וגם בקוף, הגזרות הולכות וקלות ומסתיימות, וגם הולכות ונעשות קלות, ואלו אני רואה הכבדה בגזרות. אז הוא שואל, למה הראות על העם הזה? אלא מה תגיד? עוד לא הגיע זמן הגאולה. עוד לא הגיע, אז מה שלחת אותי? למה זה שלחתני? אז הוא אומר לו, ממה נפשך? אם אני שליח לגאול את ישראל, אז בסדר, אז למה הראות על העם הזה? ואם הראות על העם הזה, כי עוד לא הגיע זמן הגאולה, למה זה שלחתני? אבל משה רבינו לא ידע באותו זמן כנראה את הגימטריה של רדו. רדו ושברו לנו משם. כמה זה רדו? 210. אבל נאמר לאברהם 400 שנה. אז איך יכול להיות ש400 שנה ייכנסו ב-210 שנים? התשובה היא השיטה את ההסתדרות של פעם. מה הייתה השיטה בהסתדרות? נורמות ופרמיות. שאדם יכול לעבוד יותר, לקבל שכר יותר. אז מי עזר לכל זה? פרעה. פרעה, וימררו את חייהם. זה שימררו את חייהם, זה הייתה גזרות שיעבוד של 400 שנה, נכנס איכות שיעבוד. של 400 שנה, נכנס 210 שנים. כלומר, קושי השיעבוד השלים הזמן. הקושי הגדול של השיעבוד בא במקום הזמן. לכן אומר הגאון מווילנה, שבטעמי המקרא, על הפסוק, וימררו את חייהם, יש קדמה ואזלה. וימררו את חייהם. ובעבודה קשה יש טעם רביעי. למה? קדמה ואזלה רביעי. קידם ואזל, הדור הרביעי לצאת ממצרים, כמו כנאמר, דור רביעי ישובו הנה. למה? בזכות וימהרו את חייהם. זה שהגזרות הלכות וכבדות, זה מריץ את הגזרות בהרצה. זה קושי השיבוד משלים את הזמן, אז יותר מגיע הזמן לצאת מהר. חמור לקדוש ברוך הוא, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי עוד חזקה יש עליהם. כלומר, מטרת הגזרות זה בעצם, הכבדת הגזרות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה כדי להוציא את ישראל, וזה חלק מתהליך הגאולה, כמו היולדת, ככל שהצירים דחופים וקשים וגבוהים וכואבים יותר, סימן שהילד עוד מעט כבר בחוץ, זאת אומרת שזה כבר תהליך של הלידה, והרי יציאת מצרים היא שאולי תהליך של לידה, כמו שאמר לו, לקחת לו גוי מקרב גוי, להוציא את עם ישראל מקרב המצרים. לכן, מכיוון שזהו התהליך, לכן יש הכבדה של הגזרות. זה מה ששאל משה, למה הראות על העם הזה? אבל משה רבנו בעצם יכול היה ללמוד מעצמו, שלמה אני הושלחתי לי אור, ולמה יש מצרי אצלנו מיד הרועים, הוא יכול לראות בעצמו שזה מידת הקדוש ברוך הוא. אבל על עצמו הוא מוכן לוותר, משה על ברוב צדיקותו, הרי אומר אחר כך, מכינה מספרך אשר כתבת, על עצמו הוא מוכן לסבול, אבל על עם ישראל כואב לו, וירא בסבלותם. אז מרוב שהוא רואה את הסבל של עם ישראל, הוא שואל, למה ראות על העם הזה? אבל הקדוש ברוך הוא משיב אותו, אתה תראה אשר עשה לפרעה, בעצם, שזה מקרב את הגאולה, וזה מביא את הגאולה מהר. אז זה הלשון שכתוב, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ופקוד יפקוד אלוקים אתכם. אז לכן משה רבנו זכה להיות המצווה והמנבא על הגאולה, בזכות שקיבל את הנבואה הזאת בסנה. טוב, אנחנו נשאר עם פרשת שבוע שמות בעזרת השם, ואנחנו נעבור לסוגיית הגמרא.